ערב טוב לנוכחים פה, ושלום לשומענו באשר הם. אנחנו ממשיכים, בעזרת השם שבוע הבא נעשה איזה רשימה. זה דבר שנדע איפה אנחנו עומדים, מתחילת התנאים עד לפה. היה לנו, בוא נגיד בגדול, רבן יוחנן בן זכאי, כן, שיוצא מירושלים, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, שני גדולי תלמידיו מבחינת ההמשך, שזה רבי יהושע ורבי אליעזר. תלמיד שלהם זה רבי עקיבא. זה דיברנו רבי עקיבא, דיברנו רבי ישמעאל חברו. אז דיברנו על מרד בבר כוכבא, בעצם בשיעור על המרד עצמו, או עד המרד והמרד עצמו, בשיעור אחד לשבוע שעבר, על אחרי המרד ודברים שקרו בעקבות המרד. מהשיעור הזה עד סוף תקופת התנאים אנחנו בונים מחדש את עולם התורה, והיום שוב לא יהיה לנו שם, זה השיעור האחרון שאין שם אחד שמלווה אותנו כל השיעור. נדבר על כמה שמות ועל הבנייה מחדש של עולם התורה שאחרי המרד. המקור המפורסם אמר עבודה מרב, זה ההקשר של הגמרא. ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו, שאלמלא הוא נשתכחו דיני כנסות מישראל. זה, רב לא אומר את זה, כדי להוכיח את דבריו, נחזור אחר כך דיני כנסות. נביא את הברייתא, שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמדה מישראל. איזה הקטנה, כאילו, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה, זה אומר רבי הכוכבא. יש הרגשה כזאת לפעמים כשקוראים את הגמרא, את הבבלי, גזרה פה, גזרה שם, פולמוס, פה, זה... זה המרד, המרד, השמד, כן? שכל הסומך יירג, וכל הנסמך יירג, ועיר שסומכים בה תחרב, ותחומים שהם סומכים בהם יעקרו. מה עשה יהודה בן בבא? הלך וישב לו בין שני הרים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, כן, כדי שלא יעקרו את התחומים, בין שני תחומי שבת, בין אוש על השפרעם, ושמח שם חמישה זקנים, ואלו הם, כולם מלוו אותנו שירים הבאים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, ורבי אלעזר בן שמוע. רב אני מוסיף, אף רבי נחמיה. כן? אז יש פה שישה, עם כל הרבי נחמיה, של חשובי התנאים בדור שאחרי המרד. וזה מבחינת, אני לא יודע איך סופרים, קוראים לזה דור חמישי, אמרתי לכם אף פעם, אני אף פעם לא מבין את הדורות של הספירה. מבחינתנו היה את אשת רבן יוחנן בן זכאי, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא וחבריו, ואז אנחנו מגיעים לדור הזה של החמישה הללו, ואחריהם זה דור רבי וחבריו. שאז אנחנו כבר מדברים על סיום, שעכשיו בין רבי לבין המוראים, עוד יש לנו דור מעבר, מה שנקרא, כן, רבי חייא, רבי יושעיה. אז יש לנו עוד פה עוד המון תנאים, לא יודע, אל תתגייסו לי לפני שנספיק אותם. כיוון שהכירו אויביהם בהם, אמר להם, רבי אדם בבא, בניי רוצו, אמרו לו רבי, מה תהיה עליך? הוא פה זקן, אמר להם, הרינו מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אמרו לו, זזו משם, הרומאים, לא כתוב פה, האנשי השמד, מלכות הרשעה, עד שנעצו בו 300 לונבאות של ברזל ועשהו ככברה. יש לנו פה עוד הרוג של מרד בר כוכבא של רבי יהודה בן בבא שמוסר נפשו
כדי
לסמוך. מה אתה אומר?
אמרו לו, יש אבן שאין לו
אופים, אמרו, לא יודע, העם, כן. זה הסיפור על השמיכה הגדולה. הזכרתי קודם, לפני שהתכנסו פה, שעל שם רבי יהודה בן בבא, שצומת סומך. היום היא, כשבאנו כל אוטוסטרדות, צומת שבין כביש 70 לכביש 79, מצפון לכניסה המזרחית לקריית אתא, זאת אומרת, מה שם? בין אושה לשפרעם. יש לכם פה את המפה, יש לנו את חורבות אושה ויש לנו את קיבוץ אושה. אז זה לא בדיוק באותו מקום. ביניהם יש את רמת יוחנן, קיבוץ אושה נמצא יותר מערב, השמאלה במפה פה. אבל אתם רואים איפה שפרעם, עיר ערבית גדולה, ואיפה אושה מקורית? ממש, מקומות. מקומות סמוכים. זה הסיפור על בסיס התורה בדור הזה. כמה קושיות על הסיפור הזה. אחד כבר הגמרא מביאה מסורת אחרת על רבי מאיר. רבי מאיר, רבי יהודה בן פרס מחי, ואמר רבא ברונה, אמר רבי יהודה, כל אומר רבי מאיר לא סמכו רבי עקיבא, הנה לו התורה. ואז הנה יש לנו פה תלמיד ישיר של רבי עקיבא, שסמך אותו רבי עקיבא. אז יש פה תירוץ, סמכי רבי עקיבא ולא קיבלו, או קיבלו, סמכי רבי יהודה בן מרווה וקיבלו. יש פה כמה פירושים, זה הוא לא קיבל רבי מאיר, או שזה לא, זה לא תפס, ולא, לא קיבלו את זה הציבור, העם. ולמה לא קיבלו? אומר רשי שכשאמרו את רבי עקיבא הוא היה צעיר מדי. למרות שאנחנו מדברים פה הכל סביב מרד הר כוכבא, אז כמה שנים כבר יכול להיות, לא דור לרבי עקיבא, צמח אותו בצעירותו, ולפני המרד. אני לא יודע, אבל זה כבר מקשה הגמרא, שיש פה שם, שאומרים, אנחנו יודעים שרבי עקיבא, בסך הכל מדובר על תלמידי רבי עקיבא. אז זאת קושי אחת. ולפני הקושי הבאה, אני רוצה להעיר שהגמרא מביאה את זה דרך אגב. כמו הרבה פעמים, אבל פה חשוב איזה דרך אגב. אומר רב בהתחלה, אמר רב יהודה, אמר רב, ברם זכור אותו על רבי יהודה, שאלמלא הוא נשקחו דיני כנסות מישראל. למה דווקא דיני כנסות? כי לא דנים דיני כנסות, אלא סמוכים. סמוכים שהם סמוכים. אז זה ממש דבר שנראה לנו בקטנה. כאילו, אז לא ידעו לדיני כנסות, אחר כך כבר אמרו דיני כנסות בבבל, זאת אומרת, בגלות לא. אז ממילא זה בטל. אבל מעמידים את זה על לא שבטלה תורה, אלא בטלה סמיכה. שיהיה מדור לדור. השמיכה אחר כך עבדה. אנחנו מנסים לשחזר, לדעת, להגיד עד מתי זה באמת עבד, שרב סומך תלמיד, אבל היא עבדה לישראל, תקופת הראשונים כבר לא היה. ניסו להחזיר את זה לפחות פעמיים בהיסטוריה. היה ניסיון רציני מאוד בצפת, שאחרי גירוש ספרד, רבי יהודה בי רב סומך חמישה תלמידים, מעניין זה חמישה בגלל הסיפור הזה, ואחד מהם זה רבי יוסף קארו. אבל הם מבינים שלפי הרמב״ם אפשר להחזיר את השמיכה בתנאי שמסכימים לזה כל חכמי ישראל. ובצפת זה לא כל חכמי ישראל, בגלל שיש אז עוד מרכז, וזה בירושלים. ויש חנופת מכתבים מרתקת בין בעצם רבי יהודה בי רב, לבין המהרלב"ח, שהוא, אני לא יודע, בראש חכמי ירושלים, לפחות הדובר של ראש חכמי ירושלים, מה זה?
מהרלב"ח. יש לך חיבור של שתי שמות.
מהרלב"ח זה רבינו לוי אבן חביב, אביו זמרי אבן חביב. כשאני לומד תקופת הראשונים, אני לומד על דור המעבר, בין הראשונים האחרונים, אני חושב שהוא אחד האנשים אחר בפער בין החשיבות לבין ההיכרות. זאת אומרת, הוא ראשון חשוב, סוף תקופת הראשונים, שאף אחד לא מכיר. השפיע מאוד מאוד על האגדה, הוא בעל, המלקט, העורך, לקרוא לזה, של עין יעקב, וגם כתב פירוש על הטור, שלא לפנינו, אבל בית יוסף הכיר אותו והשפיע. איך גרם זה מהרלב"ח, מהצמיחה, לא חשוב. בכל אופן, מי שהעביר את המכתבים בפולמוס על הצמיחה, היה אחד מצעירי הסמוכים, וזה רבי יוסף קארו. והוא לא רק העביר את המכתב, הוא גם ייצג את הדברים. ויש לנו את הכל בישות המהרלב"ח, עכשיו המערך מביא את כל המכתבים שלו, את כל המכתבים שלו זה הוריו, וגם את כל הדיונים שהיה לו עם רבי יוסף קארו. והוא כותב, והוא יוצא נגד דברים שאמר רבי יוסף קארו, במכתב לרב של רבי יוסף קארו, לרבי יעקב בן רב, ורבו של רבי יוסף קארו עונה, והוא אומר, תשמע, באמת התלמיד שהביא את המכתב, הוא הגזים. כאילו, הוא יצא קצת נגדו. תעוד מרתק. אבל היה ניסיונות, והיה אחר כך עם הרב הרצוג, היה ניסיונות בהמשך גם, היה ניסיונות להשיב את השמיכה. אבל זה אירוע מכונן שהשמיכה לא עבדה בישראל. אני חושב שהבבלי ורב מצמצמים את זה, אבל הברייתא המקורית היא שואלת איך לא עבדה תורה במרד בר כוכבא. מבין את הסיפור הזה, מבין סיפור מכונן שהתורה ממשיכה והתפזרות בורחים. כל עוד רוחם בם, והוא אומר, רוצו בניי, זה ממש כמו סרט כזה, כן, הוא אומר, רוצו, רוצו, יש את המשפט, בניי רוצו, והוא נשאר, הוא כבר לא יכול לרוץ, והם תוקעים בו את ה-300 לונאות של ברזל, והם בורחים למקומה, זה בין כמו סיפור, ארבעת השבועים כזה, סיפור מכונן של המשך התורה אחרי מרד בבר כוכבא. קושייה אחרת שם מעניינת, מביא הרב מרגליות, זה על סנהדרין. על סנהדרין יש לכם מרגליות העם. אתם יודעים סנהדרין שלא ימיש מידכם ספרו המצוין, האחרון שכותב בפשטות ונפלא, כותב שם הרב ראובן מרגליות. הלך לשם שני ערים גדולים, שם דיון שבת בנו של שפרם. יון בספר ארץ ישראל שמונותיה, מאריז הורוויץ, שם תמה על מה שאמרו בין שני ערים גדולים, והרי אין בכל הסביבה היו ערים גדולים, כי הן גבוהות נמוכות, והר של שפרעם גבוה רק מ-1,000 מטר מעל פני הים, ובעיניי ראיתי ביותי שם כמה פעמים, עד כאן לשונו. כן, הוא של שפרעם, באזור קירת עטה, מה שיש בנו של שפרעם היום זה נקרא יער קירת עטה, שם זה חורשה. אבל בטח שם שם הרים, כן, זה שטוח. ואומנם יון בספר, אז מתרץ הרב מרגליות. אומנם יון בספר עשר מסעות נסע שכינה כנגדם על הסנהדרין, מיבנה לירושלים משה לשפרעם אשר עבד שערים. הנה מובן כי כאשר הצר אויב עד כי הוכחה הסנהדרין להרוג מקומם וצרו מזרד עין, ולא יכל לקבוע מיד ישיבתם באיזה מקום אחר רחוק מקומם, כי יד האויב הייתה משיגה אותם גם שם. ואך כעבור איזה זמן קבצו שוב באחד המקומות, והוא סופר בזה כי בן משה לשפרעם, כלומר בתקופת הימים שבין ישיבתם באושה לזמן שהתעשו בשפרעם, אז היה אותו מאורע ששמח רבי יהודה בן בבא את התלמידים באחד המקומות. ולפי מובן זה בן משה לשפרעם אינו ציון מקום, רק קבלת זמן. כן, זאת אומרת הוא עמד בין שני ערים גדולים, ובין שתי עיירות גדולות שלא כתוב מה שמם, ובין שני תחומי עוד שבת, ומתי היה אותו מעשה, קורא את זה מרגליות הים, בן משה לשפרעם. בין סנהדרין באושה לסנהדרין שפרעם, בזמן שהסנהדרין לא הצליחה להחזיק מעמד. זה מבריק, אני לא יודע עד כמה זה משכנע, הרי בכלל זה בין יבנה לאושה, זה אושה הייתה בעקבות, בלי להיכנס לפרטים, תירוץ באמת מבריק לקושייה גדולה, שזה לא מסתדר גיאוגרפית, אבל חוץ מזה לא מסתדר גיאוגרפית. האם החמישה האלה ששמח אותם רבי יהודה, והם לא יותר מדי רבי עקיבא, הסיפור הזה נראה טיפה מוגזם, והנה בגמרא ביבמות ידועה מאוד, הגמרא הכי מפורסמת בל"ג בעומר, כן, כי היחידה שאיכשהו מתקשרת. 12,000 זוגי תלמידים היו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפטרס. וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. וזה כידוע, כן, מרד בר כוכבא. והיה עולם שמם, עד שברבי עקיבא הצבע אותנו שבדרום, דווקא אנחנו מדברים על המעבר מהדרום לצפון, ושנאה להם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמעון. מספרתי את האנשים, תראו, זה בדיוק אותם חמישה, שני האחרונים התהפך הסדר. מה זה?
ונאות התלמידים.
אבל רבי עקיבא קודם. והם העמידו תורה באותה שעה. זאת אומרת, הבבלי מכיר שרבי מאיר הוא סמכו רבי עקיבא. ויש לנו בעצם מקור של אותה רשימה שרבי עקיבא מתו כל תלמידיו, ואז רבי עקיבא יש לו אלפי תלמידים או 12,000 זוגות תלמידים, והם כולם מתו, ואז חמישה אחרים מתחילים את התורה. פה לא כתוב מרד. משום מה מעלימים פה את העניין של מלכות הרשעה, אבל זה אותם חמישה תלמידים, וזה מיוחס לרבי עקיבא.
זה גם יותר מוכר מהשני
הקודם. אני חושב שהחצי הראשון. לא, זה מאוד מוכר הסיפור רבי יהודה בן בבא. אני חושב, לא שמים לב שזה יותר חמישים.
שאתה
יודעים
שרבי עקיבא,
שרבי עקיבא,
כולם מתו מהמגפה,
והם... אה, רגע, אני חושב שלא יודע, חשבתי שהיא מוכר, אי אפשר לדעת מה מוכר. זה צומת. כן. לא יודע, כותב, בלי קשר, ידידנו, פרופסור שמואל ספראי, הבאנו משבוע שעבר גם משמוע, כל המעשה, הוא מדבר על המעשה בסנהדרין, שרבי יהודה בן בבא, מלא מטען רעיוני וכתוב בצעירות רבה, אך אין לו כל רקע היסטורי ריאלי. אני לא אוהב כך לדחות בקש. בכל אופן, אותם חמישה אנשים, הם ההמשך, יש לנו שתי מסורות על ניס, על מאיפה באו. אני חושב שהמקור רבי יהודה בן בבא רוצה להדגיש את עניין השמיכה. המקור רבי עקיבא רוצה להדגיש את עניין לימוד התורה. לא הייתי ככה אומר על מקור. המקור הזה הוא הריאליה שלו, יש לה כמה קושיות, וכנראה, היא מצרפת כמה סיפורים או משהו אחר. אין ספק שהיו פה חמישה תלמידים, אין ספק שהרגו אדם בן דבן נהרג. בכל אופן, זה הנקודת פתיחה. עוד נקודת פתיחה. לא, עוד סיפור. הכינוס בבקעת רימון. החצי הראשון וגם החצי הראשון של הדרשות. מעשה שנכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון. ומי היו? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון ורבי נחמיה. כן, הארבעה הראשונים הם אותם ארבעה. אין פה את רבי אלעזר בן שמוע. אבל יש פה שניים נוספים, רבי אלעזר בן יעקב ורבי יוחנן הסנדלר. רבי יוחנן הסנדלר הוא יותר זקן. אמרו, כמה מעלות בקודש ובתרומה? זה סיפור קשה בסך הכל. כמה מעלות בקודש ובתרומה? עוד שנייה נסביר. עכשיו אני אקרא את שני התירוצים. רבי מאיר אומר 13, רבי יוסף אומר 12. אז בואו נקרא את הוויכוח, יש עליו סיפור עכשיו. אמר רבי מאיר, כך שמעתי מרבי עקיבא, 13. אמר לו רבי יוחנן הסדלר, שימשתי את רבי עקיבא עומדות, מה שלא שימשת יושבות, ישיבות. אמרו רבי יוחנן הסדלר, אלכסנדרי לעמיתו, ועמדו משם בנשיקה. סיפור קשה מאוד להבינו. ויכול להיות שזה חלק מהעניין שקשה להבין. אז קודם כל ההתחלה. כמה מעלות בקודש ובתרומה. אז ירושלמי בתחילת פרק שלישי בחגיגה, זה עולה על המשנה שדנה בעצם מדברת על כמה מעלות בקודש ובתרומה. כך אומרת שם המשנה, חומר בקודש ובתרומה. ומביאה רשימה. שמדבילים כלים בתוך כלים לתרומה, אבל לא לקודש. אחוריים בתוך בצוותה בתרומה, אבל לא בקודש. כן. קודש זה בשר קודש שהכהנים אוכלים, תרומה זה תרומה שהכהנים אוכלים, הם צריכים לנהוג הקפדות של קדושה גם בקודש וגם בתרומה, אבל יש דברים שהם נוהגים בקודש ולא בתרומה. אז יש פה משנה, רשימה או דוגמאות, והשאלה כמה יש? 12 או 13? אז כמובן נשאלת השאלה, נכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בקעת רימון. מה אתם מתחילים לדון בחומר הקודש מהתרומה? שאלה קשה מאוד, הבאתי לדוגמה פני משה. נתנו לי בנו לפלפל בתחילה כמה מעלות בקודש. והטעם שהתחילו לי בזה, לפי שכל עיקר של עיבור השנה הוא כדי לשמור זמן הפסח, ואז הקודש. ואף על פי שאלו התנאים רובם היו לאחר חורבן, לזכר עשו כן. וככה בדרך כלל הולכים כל הפרשנים, ויש אמרו לעלות ירושלים על ראש שמחתם. כן, קודם כל התחילו בקודש ובתרומה. אבל דבר מבריק, כותב פה, מי שכבר הזכרנו קודם, הרב מרגליות, זה ירושלים בחגיגה, אין פה מרגליות הים. אבל יש לו זה מאמר שנקרא אלכסנדרי לעמיתו, אלכסנדרי לעמיתו זה מה שאמרו אחר כך, כן? שנמצא בספר זיכרונות. וכך אומר על זה הרב מרגליות. אמנם ידענו כי לא פעם גזרה מלכות הרשאה לחודש, רדפה את חכמי ישראל שהתקבצו לקבוע עיבור שנה, ואז הוכחו לומר דברי ברמיזה, בלישנה דחכמי. גם שנתנסו בקעת רימון לא יכלו לשוחח בגלוי, שכן עמדו על סדר יום קביעת אותה שנה. אם י"ב חודש, אם נוסיף חודש אחד, דנו פה על מעלות הקודש, 12 או 13. בניגוד לקודם שהרב מרגליות, אמרתי, זה מבריק, אבל אני לא בטוח אם ישכנע, או זה גם מבריק וגם ישכנע. הסיפור הזה הוא כולו סיפור קשה, ויש לנו עוד סיפורים שאנחנו נראה אותם, בעזרת השם, בסדרה, אני לא יודע, עם רבי, אנחנו נראה עוד עם דוד מלך ישראל, שמילות קודם, רבי עקיבא ראינו.
עם החבוש, הוא היה חבוש ו...
לא, אבל שם זה לא הליבור השנה. אני אומר הליבור השנה דווקא. אבל רבי עקיבא ראינו שהוא יורד לנהרדל עבר שנה.
כן, לבד השאלה...
ראינו רבי עקיבא, כן, שאומר קוד בכלא של הרוחל. כן, שגם המעשה היה החלוצה. שגם החלוץ היה בכלא וגם ההלכה נאמרה מהבית האסור. כן, נכון. אז ההצעה שפה ש... כמה מעלות בקודש ותרומה? 12 או 13, הכוונה כמה חודשים מהשנה. ופשוט מילת קוד, שמישהו שיחשוב שמדברים על המשנה הזאת. ואז מנסים להגיד, האם רבי עקיבא, שכאמור הוא היה רבם בזצל, כן? היד, לאחר הוצאתו להורג, שמה הוא היה אומר במקרה הזה? בכזו שנה הוא עיבר ובכזו שנה הוא לא עיבר. אז הוא אומר, שימשתי, את רבי עקיבא עומדות, מה שלא שימשתו, יושבות או, או ישיבות, ביטוי קשה, יכול להיות, אולי הפירוש הכי פשוט, זה שיש את התלמידים שעומדים ואת התלמידים שיושבים, זאת אומרת, הוא אומר ששימש אותו הרבה מאוד שנים. אבל הבאתי שני פירושים, אחד פירוש חמוד, שמצאתי בבלוג, אני אקרא רב צעיר, הואיל והוא לא אומר את שמו, אני לא אגיד פה את שמו, אבל מי שרוצה לדעת את שמו, אני אגיד לו אחר כך. הלימוד, הוא כותב, המשמעותי המתקיים בישיבה, זה הלימוד הפורמלי. יש גם לימוד לא פורמלי, כזה שמדברים עם הרב בדרך מכאן לשם וכדומה. ברור שרוב הלימוד נעשה באופן הפורמלי, כן, בשיעור. והלימוד הלא פורמלי הוא תלוי בקשר הנפשי בין הרב לתלמיד. האמירה שימשתי עומדות מה שלא שמעתי יושבות, תתפרש לפי זה כך. לא היו יותר שיחות עם הרב בפינת הקפה, יותר ממה שאתה ישבת בסדר. אני חושב פירוש מאוד חמוד, שימשתי עומדות מה שלא שימשת יושבות. זאת אומרת, היה לי, כמו שאומר, היושבות זה השיעורים, והעומדות זה בין לבין, בשבילים. אני זכיתי לשמש אותו, זאת אומרת, לא רק ששמעתי המון המון שיעורים, הרבה יותר ממך, אלא אפילו הזמן המצטבר של בין השיעורים יש לי יותר ממה שלך. זה פירוש מאוד חמוד, אני רוצה, אבל אם כבר רב צעיר, פירוש יפה, אז אני רוצה גם בתור רב צעיר להביא לכם עוד פירוש, להציע לפניכם פירוש אחר יפה. תראו, תנו רבנה, ממות משה ועד רבן גמליאל. כן, מעניין. לא היו למדים תורה למעומד. מי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם. היו למדים תורה מיושב. והיינו דתנן, מי שמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה. אז לפי זה, מה זה שימשתי עומדות, מה שלא משימת היושבות? לפני שעמד החולי לעולם. כן, אתה צעיר, אתה רגיל לשבת. אני עוד שימשתי, בזמן שלמדו תורה בעמידה, אני, זה זאת אומרת, כך אומר הזקן, הזקן לצעיר. כך אני רוצה להציע לפניכם. אמרו רבי יוחנן הסדלר, אלכסנדרי לאמיתוהו. טוב, עשו פה קשה, לא הבאתי כבר עוד פרשים, אבל אלכסנדרי זה, זה מאלכסנדריה שבמצרים. ועל האלכסנדרים אמרו שהיו כעסנים או עצבניים או כמה. ויש פעם ביומה, כשיוצאים משם, ואז אומרים שהיו אלכסנדריים, ואז אומרים, לא אוהבים את אלכסנדריים, אמרו בבלים, אבל אמרו אלכסנדרנים, בגלל שהם, זאת אומרת, זה סוג של אופי. לא רוצה להגיד היום על איזה עדה אומרים, לא להעליב אף אחד, אבל אם זה היה העדות שלה, אז אמרו, הוא ענה לו בצורה כזאת, שהיה באמת ראו שהוא אלכסנדרי לאמיתו. אבל למרות הוויכוח, עמדו משם בנשיקה. לא, לא, אגב, לא כתבו לנו איך הכריעו, זה 12 או 13, אבל עמדו משם בנשיקה. הלאה, מי שלא היה לו, אז מכאן זה תרגום, תרגום שלי, מי שהיה לו גולה, מי שלא היה לו גולה, היה חברו חותך מגולתו ונותן לו. כנראה מדובר על סוג של תלית, או סוג של בגד. ולמה היו עושים כך, שהיו כולם דורשים שם פסוקים משבע שבע פנים? טוב, זה לא מסביר לנו למה עושים כך, אבל אולי, למה עושים כך עם הטלית? כי היה איזה בגד מיוחד של זקנים של יושבים בעיבור החודש, אבל הם גלו לאושה, סליחה, לבקעת רימון. בקעת רימון זה בקעה באזור איפה שהיום בית רימון. זה כבר בגליל, גליל התחתון. אבל לא היה להם את הבגד. אז לקחו איזשהו בגד מקורי וחלקו אותו לחתיכות שכל אחד יהיה לו את אותו, את אותו, את אותו בגד המקורי, שהיו כולם דורשים שם פסוקים משבע שבע פנים, השיר ענה לי דידי, שירת דודי לקרמו. אז בואו לא ניכנס לזה, הבאתי את שירת דודי לקרמו, שהם כאילו דורשים, אני חושב שקרמו, אולי אני מגזים, זה קרם ביבנה, שנדרשת בכמה פעמים, אגב לפני כמה חודשים נדמה לי, מצאו שם אלפי אלפי חביות יין, שאמרו שזה הכרם, היקב הכי גדול במזרח התיכון. שהיה, זאת אומרת, היה גם כרם אמיתי, לא רק התלמידי חכמים שישבו שירות שירות ונמשלו, לכרם. שהאם דרשו את זה עד כדי כך, אז הבאתי את הפסוקים, אבל לא, בואו, לא ניכנס לזה שנספיק יותר. אבל נמשיך. וכילסו לאחרון מה שמצא בתוכה, לא חשוב, אמרו רבי שמעון בר יוחאי, אולי זו התחלה של שלטונו של רבי שמעון בן יוחאי, עליו נקדיש לו שיעור בעזרת השם. ולמה היו דוחקים מעטה לזה הדבר? שיהיו דורשים מאלוהים מסכה לא תעשה לך, מה כתוב אחריו? אתה גם מצוא תשמור. כן, מופיע גם במשפטים וגם בכתיסה. אז הנה יש לנו פה פסוק בפרשת שבוע, היום פה בדף הזה, שני פסוקים בפרשת שבוע. סודחה פרטית. אלוהים מסכה תעשה לך ואתה גם מצוא תשמור. אמרו, כל מי שסיפק בידו לעברת השנה ואינו מעברה, כאילו עובד עבודה זרה. זאת אומרת, בסכנת נפשות אדירה, הם מתכנסים לעבר את השנה. למה מי שיש בידו לעבר את השנה, לא מעבר אותה כאילו עבד עבודה זרה? זה לא דווקא עיבור השנה. זה שמירה על מסורת הלוח. זה לא כי באותה שנה יהיה 12 חודשים שלו, 13. כי זה המשכיות. אם אין לנו הנהגה, אז אין ללוח. זה אחד הדברים שהם חייבים לעשות בתוך הסכנת נפשות, לקבוע את הלוח, להגיד שהנה ממשיכה פה התורה, יש לנו המשכיות. מי שבאו ללך לשם אמרו, בואו נראה מה עשינו. רצו לציין את זה. אבל אפשר לציין כי יראו את זה רומאים, אז עשו פשרה כזאת. ראו שם סלע אחד של שיש. וכל אחד ואחד נתן מהם מסמר וקבע בו. והוא יורד ושוקע בו כעיסה. כנראה זה נס. האבן חזקה כמו שיש. אין לנו מצבורי שיש הכוונה אבן חזקה כמו שיש, ובכל אופן המסמרים היו שם בקלות כדי שההשגחה גרמה שהם יוכלו לשים מעשיהם. ונקרא שמו עד היום כיפה מסמרה. זה המסמרים שכל אחד אומר, פה היה, ולא יודע מה הנס הגדול יותר, האם שהם הצליחו לשים את המסמרים באבן החזקה הזאת, או שהם מסרו את נפשם על קידוש החודש כדי שיהיה, על עיבור השנה, כדי שיהיה המשך לוח שנה בישראל. הלאה, זה היה בית גימל. אז כן, העברנו שיעור שקראנו לו מירושלים ליבנה, כשרבן יוחנן בן זכאי יוצא, המרד הגדול מעביר לנו מירושלים ליבנה, מרד בר כוכבא מעביר לנו מירושלים לאושה. מירושלים לאושה, אושה לאו דווקא אושה, זאת אומרת אושה ראשונה, אבל מכאן יהיה לנו, לא דווקא סנהדרין, חכמי ישראל יהיו לנו בית שערים, ציפורי, טבריה, המרכז יהיה בגליל. המרכז יהיה בגליל, ואם נמעט את תלמודה של קיסרין בדור שלישי לאמוראי ארץ ישראל, המרכז הוא בטבריה. ברבי יוחנן טבריה, הגאונים, רב שמואל גאון, גאוני ארץ ישראל, יש בטבריה, בעלי המסורה של בטבריה. יש לנו כמה מקומות בדרום, אין לנו ירושלים. אז מה יש? מה יש? משנת בר כפרה תהיה בדרום, נמצא משל בסוסיה. אין הרבה. הגליל הופך להיות המרכז. עכשיו, מה שקוראים לו מיבנה לאושה. אז הנה 10 מסעות, אמר רב יהודה בר אידי, אמר רבי יוחנן, 10 מסעות נסע שכינה. צריך לקרוא את זה, ונגדם גלתה סנהדרין. זאת אומרת, נשנה שכינה מקראים, פסוקים, זה מגמרה. 10 מסעות נסע שכינה, זה מקרא עם מביאים פסוקים. וכנגדם גדלתה סנהדרין נגמרה, ויש פה רשימה. מלשכת הגזית לחנות, מחנות לירושלים, ירושלים ליבנה, ומיבנה לאושה. בגרסת הדפוס וגם בכמה כתבי יד, יש פה מאושה ליבנה ומיבנה לאושה, זה אנחנו לא בטוחים מה זה. אבל הלאה הוא מאושה לשפרעם, משפרעם לבית שערים, בית שערים לציפורי וציפורי לטבריה. אתם רואים שכל החצי השני, הבעיה שאנחנו לא גורסים מאושה ליבנה לאושה, יש לנו רק 8. אז תוסיף עוד משהו. 3 ראשונים זה בירושלים. כן, משנה כזה לחנות, מחנות לירושלים. זאת אומרת, זה בתוך ירושלים. אז עכשיו יש לנו אחרי ירושלים, ירושלים יבנה, יבנה לאושה, ובתוך אושה, כולם בגליל. וטבריה עמוקה מכולן. אמר רבי יוחנן, משם עתידים יגאל, שנאמר, התנערים מאפר קום משבי. מי שלמד את המשפט הזה כמובן, הוא רבי שלמה הלוי, את תלמיד הארי, שכתב את לך דודי, שיושב בצפת ומדבר על הגאולה. נערים מאפר קום משלי, מסתם הוא מדבר על ירושלים, אני רוצה להאמין, אבל הוא רומז לעירו שלו. ועל זה תראו את המדרש בשיר השירים, על הפעם הראשונה שיושבים בירושלים. בשלפי השמד, בסוף השמיים, לאחר השמיים, נתכנסו רבותינו לאושה. ועוד פעם השמד, אנחנו קוראים לזה כמו שראינו קודם, על השעת השמד הגדולה, שזה מרד בר כוכבא. סתם שמד, מרד בר כוכבא. ואלו הם, ועוד פעם הרשימה בשינוי סדר וקצת שינויים, רבי יהודה ורבי יהודה, רבי נחמיה, שקודם היה שומרים, רבי מאיר, רבי יוסי, ורשבי, ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הכללי, רבי אליעזר בן יעקב. לא נדבר על הרשימה הזאת עכשיו, לא נשווה אותה, כמעט אותו דבר. שלחו אצל זקני הגליל ואמרו, כל מי שהוא למד, יבוא וילמד. דבר ראשון, כל מי שיודע, כנוסחה הוא, כל מי שלמד תורה, מתבקש לבוא לאושה. דבר שני, כל מי שאינו למד, יבוא וילמוד. כן, אנחנו, גיוס כלל, מי שיודע ללמד, יבוא, מי שלא יודע, גם יבוא. אנחנו ללמד אותו. כן, זה מראה על המצוקה. נתכנסו ולמדו ועשו כל צרכיון, כל מה שצריכה התורה. כיוון שהגיע הזמן להתפטר, אבל אולי זה גם אכלו, כי אנחנו רואים בהמשך שמדובר פה, שהקבוצה המארחת הביאה אוכל. כיוון שהזמן הזמן היה להתפטר, אמרו, מקום שהתקבלנו בתוכו, אנו מניחים אותו רקם, חלקו כבוד לרבי יהודה שהיה בן עיר. אתם רואים פה בתחילת הרשימה, כתוב רבי יהודה. בשתי הרשימות הקודמות, הוא היה שני, אחרי רבי מאיר, אז אולי הקדימו אותו, כי זה, הוא, כמו שאמרנו, קבוצה המערכת, הוא רב המקום. סתם רבי יהודה, מה זה? כן, רבי יהודה בן אילאי, סתם רבי יהודה, אני רוצה להעיר עליו שהוא לא היה תלמיד רבי עקיבא, הוא מהגליל. הוא היה תלמיד של אביו, כנראה רבי אילאי, ורבי אילאי כנראה היה תלמיד, נדבר על רבי יהודה, בעזרת השם הבא, כנראה אביו רבי אילאי היה תלמיד של רבי אליעזר, שהיה רבו של רבי עקיבא. זאת אומרת, יש לנו פה המשכיות, אין שאלה מי ישמחו, אבל זה לא, הוא לא מהחבר'ה הזאת, הוא גלילי. כיוון שגם אתם אמרו, מקום שנקבלנו תוכה, אנו נתנו תורה ורקם, חלקו כבוד לרבי יהודה שהיה בן עיר. ולא שהיה גדול לנו בתורה, אלא מקומו של אדם ומכבדו. זה לא שהוא היה הכי גדול, תורח הסיפור להגיד לנו, אלא הוא היה הכי רב המקום. נכנס רבי יהודה ודרש. תראו את זה. עכשיו, יש פה כמעט כל אחד שמופיע פה דורש, לא יכולתי להביא את כולם, אבל תראו, הבאת כמה שלא, שחשוב. הכל חשוב. שלא התאפקתי. משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. פרשת שבוע. כי תיסה, פעם שנייה יש שם פרשת שבוע. שגחה פרטית, כמו שראים בחסידות על כאלה מקרים. לא יודע פרטית, כללי, קיבוצי, כן? לא רק שאדם לומד, זה בזכות החבורה. אחרי חטא העגל, משה נוטה את אוהלו מחוץ למחנה, אפשר לדבר הרבה מאוד על נטיית האוהל, רק אני אעיר שאתם עד שירו בוקר על מה בדיוק היה חטא, שיטת רמב"ן ואבן עזרא, שהחטא היה, את מי מחליף העגל? שזה מחליף את משה. ואז אולי אם הם מגשים את משה, אז לכן אולי משה מתרחק. לא, לשיטה הזאת, יש כמובן שיטות אחרות. בכל אופן משה נוטה אוהלו מחוץ למחנה. דורש רבי יהודה, נאמר כאן הרחק, נאמר להלן, ונאמר להלן, אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. מה רחוק הוא דורש, כן, גזרה שווה. מה רחוק שנאמר כאן אלפיים אמה, אף כאן הרחק אמונה לאלפיים אמה, זה נורא רחוק, זאת אומרת, זה לא סתם מחוץ למחנה, אלפיים אמה מחוץ למחנה. והיה כל מבקש משה, אין כי, כן, אז מי הולך לאוהל? מי שרוצה לראות את משה, אבל כתוב כל מבקש השם. מבקש משה אין כתיב כאן, אלא מבקש השם. מכאן למדנו שכל מי שמקבל פני חברים, כאילו מקבל פני שכינה. ואתם, אחינו רבותינו גדולי התורה, מי שמצטער בכם 10 מיל, או 20, או 30, או 40, כדי לשמוע דברי תורה, לאחר כמה וכמה שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שככם, בזה הוא בבק. שבת, בליל שבת, דרשתי, כמו כל ליל שבת בתפילה, גמרא מחולין, על רבי שאוכל ירק מבית שאן, לא, סליחה, רבי מביא, שומע מסורת מרבי מאיר, שאכל ירק מבית שאן, הכוונה, בלי מעשר, ואז אומר שבבית שאן אין בה חובת מעשר, ואז אומרים לו, אבל אבותיך לא אמרו ככה, ואז אומר אבותיי, הניחו מקום להתגדר בו, על מסורת, מסורת פסיקה, על פסיקה בלי מסורת פסיקה, ואז הגמרא מביאה על זה, במשך הסיפור, מביאים על מדרש, לא ייזך החושן, ש, שהחושן זה כמו חושן המשפט, זה דבר הלכה, שאם יש הלכה לא מזיזים את המקומו, ואל תגיד להם מסורת משפט. וככה דיברתי על מקום שהניחו מבתינו ואפשר לחדש בהלכה. אחר כך ניגש אליי מישהו ואומר לי, דברת על הרב מלמד? אמרתי לו, ודאי. אז למה לא אמרת? אז עניתי לו מה שעניתי, אבל כך, כך דרכי, אני, כשאני מדבר על אקטואליה, אני לא בא ואומר אקטואליה, אני אומר את, את הדבר בלי, להגיד אותו, ככה עושים פה, ככה עושים בדרך כלל רבותינו, ובזכות זה דבריהם לנצח. הוא לא אומר פה, תשמעו, אנחנו פה באושה. אושה זה לא ירושלים, ואפילו לא יבנה. זה מחוץ למחנה. מחוץ למחנה חשבתם שמשה שם את זה מטר מחוץ למחנה? לא, רחוק. הרחק, הרחק. הלך 2 קילומטר, רחוק. הוא לא סתם אומר, יש לכם שר פסיעות. הוא אומר, גלינו לגליל. והוא לא בא ואומר, זה ממש ציעות. הוא לא בא ואומר, כן, התנערי מאפר קום משבי, אושה עיר הגאולה, מכאן תצא תורה. מה לי יבנה, מה לי אושה. הוא לא אומר, הוא ממש בצניעות. הוא אומר, תשמעו, לפעמים צריך ללכת כדי לשמוע דבר השם. אנחנו, בגלל המרד, גלינו, בגלל השמד, גלינו מיבנה ממקום התורה. מי שבא לפה לשמוע דבר השם, אז דבר השם אפשר לשמוע בכל מקום. הנה משה, נתרוע לא רחוק. זה הדבר תורה שם. והוא לא, אומר את זה. הוא לא אומר את המילה יבנה, הוא לא אומר את המילה אושה, הוא לא אומר את המילה שמד. כך דרכם, ככה לדורות. יש לנו שכל מי שהולך לשמוע את דבר תורה זה השרף, אבל הוא דיבר על, אותה נקודת זמן. אז זה דבר תורה של רבי יהודה. נכנס רבי נחמיה ודרש, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. דרשה ארוכה, לא הבאתי, אבל אמר, הם לא היו צריכים את האוכל והמים. היה להם מן, היה להם באר, היה להם... ובכל אופן נגזר גזרה גדולה על המוני ולמונים. ואתם בני אושה, שהפוך עשיתם, שכן הבאתם, שקידמתם רבותינו במאכלים ומשכיחים ומתותכם, הקדוש ברוך הוא יפרע לכם שכר טוב. ועכשיו ידברו כולם, יגידו בסוף, בזכות בני אושה, ויש לה לי מקום להביא את דרשתו היפה של רבי מאיר, שגם זה היה לקח. אבל תראו, נכנס רבי אליעזר בן הכובד הרש. לדבר משה והכהנים והלוויים את כל ישראל למור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית עליהם. חיים קיבלו תורה, אבל כבר 40 שנה קיבלו תורה, כן, זה בסוף ספר דברים, ואת אמרת, היום הזה, אלא מנמד. שכיוון ששנה להם משה את התורה וקיבלו בספר פנים יפות, העלה להם הכתוב, כי לקובלי היום מהר סיני, לכך נאמר, היום הזה נהיית אליהם השם לוקחה. ואחתם, אתנו בני אושה, עוד פעם את המשפט שכולם אומרים, קיבלנו בספר פנים יפות. מה רוצה רבי אליעזר בן יעקב להגיד? בדיוק. היום זה כמו מעמד הר סיני. מה היום? אנחנו גלינו, אנחנו בורחים, אנחנו יושבים באיזה חור נידח. כשלומדים תורה, זה כאילו ניתנה תורה. משה אומר בסוף שנת ה-40, היום הזה נהיית עליהם. מה הכוונה היום הזה נהיית עליהם? כל יום. כל יום ששונים את התורה, לא כל יום. כל פעם ששונים את התורה, שונים זה גם משחק מילים או משנה תורה, כל פעם שאנחנו שונים את התורה, כאילו נתנה תורה לעם ישראל. ועכשיו זה, לעודד את היושבים ביבנה המסכנים, והם אומרים, הם לא אומרים פה זה לא ירושלים. הם אומרים גם אושה, הם לא אומרים פה זה לא ירושלים. הרי ליבנה, דור ראשון ביבנה, בטח זה מה שהם אמרו. אבל פה כבר התרגלו ליבנה, אומרים פה זה לא יבנה. יושבים פה ולומדים כאילו, היום נתנה תורה. וככה כל הדרשות שם מרמזות לזה ש... מפה תצא תורה. אבל מפה תצא תורה לא כי אושה היא המקום החשוב. למה הם לא אומרים כי אושה היא המקום החשוב? כי הם מבינים. הם מבינים ש, שכבר אין, פה שמעכשיו יגלו ויגלו ויגלו. אז, כל הדרשות הם מסביב לזה לא חשוב המקום. כן, צריך לשנות את, התורה או, להתרחק בשביל התורה וכל מיני, דברים כאלה. זה היה ג' בדף וד'. התורה עוברת עכשיו לגליל. יישוב יהודי בגליל היה מאז ומתמיד. כל תקופת בית שני יש לנו יהודה וגליל. בעלייה לרגל, אנחנו נוציא אנשי גליל שעולים לרגל, אין רצף טריטורי בין יהודה לבין הגליל, כיוון שביניהם יושבים האויב הגדול שיש לעם ישראל בבית שני, שמורנים, יפה. שמורנים יושבים גם בשכם, גם בעיר בשם גנים שנמצאת בין יהודה וגליל. אנחנו מזהים אותה היום לפעמים ג'נין, לא, בטוחים, אבל יהודים יושבים בגליל, יש לנו סיפורים של עלייה לרגל וכל מיני אנשי יהודה ואנשי הגליל, שלוש ארצות לשביעית, כן, יהודה לגליל, הגליל ועבר הירדן. תמיד יש לנו יהודה וגליל, זה הביטוי בבית שני. אז בואו מכל נביא לכם את הקופה במחקר להגיד, שתלמידי החכמים יושבים ביהודה, והבעלי בית יושבים בגליל. אז נביא לכם מספרו של פרופסור אהרן אופנהיימר, הגליל בתקופת המשנה. כן? אז מטעמים מובנים, לא הבאתי לפה את כל הספר, למרות שספר חובה לרוצה ללמוד את הנושא. אנחנו לא מדברים עכשיו על כל הגליל בתקופת המשנה, אלא רק להעיר, אז הבאתי באמת משתי מקומות בספר. זה אנחנו מביאים ממאמר, זה פחות מביך פה להביא קטעים מספר. החוקרים מתלבטים בשאלת אופיו של היישוב היהודי בגליל, כן, זה מתחילת הספר. בימי הבית השני בתקופת יבנה. וממי, גם בימי הבית השני, גם בתקופת יבנה, זאת אומרת לפני שהתלמידי חכמים הבינו שם. ומאלה בשאלה איזה גליל מצאו לפני פליטי מרד בר כוכבא והחכמים שעברו אליו מיהודה. כמובן שאחרי שהם עוברים עליו הוא נהיה העיקר, אבל מה היה קודם? המחקר הנוצרי הפרוטסטנטי, טוב, כבר מגלה את דעתו, של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, הניח את היסוד לדעה מטילה ספק בעצם מופיע יהודי של הגליל לפני ירד מר כוכבא. בטענה שתושבי הגליל היו פשוטי עם, חסרי תורה, מתחלקים מיהדות. לזזו היו גם שראשים הפגולדתיים. היא באה להציג את אותו האיש, כן, הנוצרי, כרפורמטור שקם לעזרת יהודי הגליל, שההנהגה היהודית הפרושית התנכרה להם. לעיקרה של דעה זו הצטרפו גם חוקרים בני זמננו שיחסו את העולם, את העולם החכמים והתורה ליהודה ושירו את הגליל בימים שלפני בערך כבר ריק מתורה ונאום ממצוות. בעקבו בדיקה מדוקדקת וקורתית של כל המקורות דחו חוקרים אחרים את ההשקפה הנזכרת מכל וכל, ולדעתם התברר שהחיים בגליל היו טבועים בחותם הלכתי פרושי ממש כביהודה, ולא היה טיפוס גלילי מיוחד או דפוס חיים נבדל בגליל. זה יפה שמחקר אומר, בעצם אתם מושפעים מהחוקרים במאה הקודמת, החוקרים במאה הקודמת, הנוצרים, והנוצרים כבר היו מושפעים מהגלילי שלהם, שרצי להגיד שבגלל שהיה גלילי וזה וזה. וזה היה מתחילת הספר, קטע מאמצע הספר, מרד בר כוכבא ותוצאותיו הביאו להעתקת מרכז הכובד של היישוב היהודי לגליל. העובדה הבולטת ביותר המחישה הזאת היא שיקומם של מוסדות ההנהגה בגליל, פעילותם שם בהמשך תקופת המשנה והתלמוד. מקומם הראשון של מוסדות ההנהגה בגליל היה באושה שלנו. אושה הנהיה למנות אונם על יישובים מרכזיים בגליל, אך כבר בתקופת יבנה נזכרת אותו מקום שמתקיימים בו חיים יהודים פעילים. רבי יהודה בן אילאי, הנזכר ראשון מקור הזה היה בן המקום, הוא מציע לגב המסורת שתייחס בחיוב לשלטונות הרומאים. תכונות אלו הן שהכשירו כוחה לנראה את אושה ליהודה כמקום השבם של מוסדות ההנהגה בדור ראשון אחר המרד. השדר שמאזר הנהגה באושה לזקני הגליל מלמד על המגמה להמשיך את המסורת של תקופת יבנה, שמיד את לימוד התורה במרכז ומערכת ה... למה יושבים באושה? כי שם היה רבי יהודה בן אילאי. אבל יותר מזה, רבי יהודה בר אילאי הוא לא תמיד רבי עקיבא, כי הוא למד בגליל, אבל הוא לא תמיד גם רבי עקיבא בזה שהוא לא, הוא התנגד למרד. ודיברנו על רבי חנינא בן תרדיון, שהיה בעד מרד עם רבי יוסי בן קיסמא, שזה היה ויכוח פנים גלילי. אז פה בגליל, באושה, אושה היא מתנגדת למרד, ולכן היא שורדת. ובאופן כללי, הגליל פחות משתתף במרד, ורבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, הוא קולט את הפליטים. והפליטים, כמו שאמרנו על יבנה, כן? הפליטים הם פליטים שאינם הם מורדים. הם אנשים שלא השתתפו במרד, שלא לומר, אולי היו נגד המרד, אנחנו יודעים לפחות על אחד מהם שזה לא נכון, שזה רשלי, נדבר עליו. אבל באופן כללי נראים דבריו של אופנה. טוב, קצת על השעון החול שלנו, אני חושב שמצבנו טוב, כי התחלנו קצת באיחור, כן. יהודה והגליל, אמרתנו, נזכרים המון המון מקומות, הבאתי ממש מעט מזעיר על קצה המזלג. מקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, כן, פרק הידוע, פרק רביעי בהרבה פסחים, שם הפרק מקום שנהגו, הראשון קשור לנושא של עברי פסחים, לכן הוא מובא בפסחים. אבל השאר יהיה כל הפרק יגיד מקום שנהגו כך, מקום שנהגו כך. זה קובץ שנכנס כדרך עריכת המשנה, לפי הפריט הראשון בקובץ. אולי נעביר שיעור עריכת המשנה, אם נספיק נעביר שני שיעורים לרבי, מי יודע. אבל אחר כך מפרטים במשנה ה' מה זה המקום הזה. סתם אמרו, מקום שנהגו, מקום שלא נהגו. אומרים, לא, אנחנו יודעים מה זה. חכמים אומרים, ביהודה היו עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגלול לא היו עושים כל עיקר. אז זה כדי שלא תזלזלו בגליל, כן? הגלול פה יותר החמירו. כן? זאת אומרת, מקום שנהגו לעשות זה יהודה. מקום שלא נהגו זה גליל. אלא שתנה הראשון סתם, והמשנה המיוחרת בשם חכמים מגלה לנו מיהו המקום שנהגו ומיהו המקום שלא נהגו, ואם תראו חומרה בגליל. משנה בכתובות, הסוף פרק ד' בכתובות אוסף את דברים שלמרות שהם לא כתובים.
כל הנסח של כתובה שם, כתובה בנבחרים.
כן, נכון. עכשיו, הסוף פרק ד' מדבר על דברים, בדיוק, דברים שגם אם לא כתובים בכתובה, הם בכל אופן חובות הבעל, תנאי בעדין. הם חובות הבעל, וגם אם לא כתבת את זה בכתובה, אתה חייב את זה. ואז המשנה האחרונה שם בפרק, אם לא כתב לה בכתובה, את תהי יצווה בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מגדל מנותייך בביתי, שזה כנגד היורשים, שהאלמנה יכולה לשבת בביתו, הכוונה היא עד שהיא מקבלת את כתובתה, או גובה כתובתה, או עד שהיא מתחתנת. בינתיים יושבת בביתו, וכמובן אם הכתובה היא נמוכה או שאין שם כסף, אז היא פשוט נשארת לגור בבית. עכשיו תחשבו על היורשים שרוצים למכור את הבית או לגור בבית, שזה הירושה שלהם, אבל תקועה שם עם האלמנה הזקנה, זה אגב לא חייב להיות האמא, זה יכול להיות בנים מאמא אחרת, אבל אפילו לא כתב לה את זה בכתובה, חייב שהוא תנאי בדין. כך היו אנשי ירושלים כותבים, זה משפט שהיה עכשיו אנשי ירושלים כמובן, זה לפני החורבן, זה מסורת, כך אנשי ירושלים כותבים מסורת מתקופת ירושלים. אבל מה קורה אחרי תקופת ירושלים? אנשי גליל היו כותבים כאנשי ירושלים. אנשי יהודה היו כותבים, היה למשפט אחר, עד שירצו ירושים, ליתן לך כתובתיך. לפיכך, אם רצו ירושים, נותנים לה כתובתה ופותרים אותה. גם פה נראה כאילו המשנה היא לטובת אנשי הגליל, כן? למרות שיש בירושלמי אומר, כשאנשי גליל לא חסו על ממונם וחסו על כבודם. ואנשי יהודה ההפך, לא, לא חשוב, אבל בגדול זה נראה ממש, נכון? שאנשי יהודה אמרו, יכולים היורשים לפנות אותה מהבית. היא יושב בבית עד שהיא תקבל את הכסף, עד שהיא תקבל את הכתובה. אבל או שהיא לא רוצה, או שכתובה נמוכה, או שלא יודע מה, אז היא נשארת בבית גם. אלמנה, אולי היא מבוגרת, היא רוצה לשבת בבית עד מותה, ובמקום הבית שיקבלו את הכתובה היורשים. אז היורשים יכולים לפנות אותה מהבית ביהודה בתנאי שיתנו לה את הכתובה. כן? נותנים לה כסף יפה במזומן ביד, אבל יכולים לפנות אותה מהבית. כך הבדל בין יהודה לבין הגליל. אני ממש חושב שהמשנה הזאת בעד אנשי הגליל. א', זה יותר אנושי. וב', זה... מה זה? איזה מקורות? בדיוק. אנשי הגליל פה המשיכו את מסורת ירושלים, עיר הקודש, עשו כמנהג אנשי ירושלים, קיבלו על עצמם לא לפנות את ירושלים. בעירובין, יש גמרא מעניינת, שמביאה כמה מקורות, הבאתי את הראשון, אמר יהודה מערב, בני יהודה שהקפידו על לשונם, נתקיימה תורתם בידם. בני גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתם בידם. יש פה כמה סיבות, הראשון זה הלשון, האחרים זה דברים אחרים, אין שם כל כך הקשר. אחר כך הגמרא דנה מה זה שהקפידו על לשונם, והדוגמה שם שתי דוגמאות, והראשונה זה אם נכתוב מעברים באלף או בעין, וזה הנושא שם של עירובים, של עיבורה של עיר, אם עיבורה של עיר זה במשנה שם זה באלף או בעין, שאנשי יהודה הקפידו לכתוב את זה בעין. לא בטוח אם היה להם מסורת שכותבים עיבורה של עיר באלף, למה זה כל כך נורא, אבל יש שם כמה סיבות שאומרים של זה, שבני יהודה התקיימה תורתם ובני גליל לא התקיימה תורתם. אם כי אפשר להעביר את המעברים הזה, יש בירושלמי בברכות, אין מעבירים לפני התיבה לא חיפנים, ולא בישנים, הכוונה בית שענים, ולא טבעונים, היא טבעון. לפני שהם עושים העין חטים, והעינים, עין, כאילו, עינים בעין, עינים באלף. כן, ומי זה, הם לא מדברים. הם לא מדברים. ומה זה החיפאים, מה זה החיפאים בית שענים וטבעונים? זה הצפוניים, כן? שהם לא... ואם היה לשונו ארוך מותר, כך בירושלמי. והבאתי לכם בבבלי, במגילה, אין מורידים לפני התיבה, לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונים. כן, זה קריאת טבעון, זה לא אנשים שלא אוכלים בשר. בני שקוראים לאלפים עיינים, ולעיינים אלפים. אז הנה אתם רואים שכן, זאת המסורת של העיבורה של עיר, אם זה בעין או באלף, לא הקפידו על שונם, לכן לא התקיים, לא נתקיימה תורתם בידם. מעניין? מרחיק לכם. ואחרון, על יהודה והגליל. לא הבאתי לכם את המחלוקת, כי זה ארוך, מלכיות זיכרונות ושופרות. זה שלוש ברכות. אומרים שלוש לפניהם ושלוש אחריהם, זה עוד שלוש ושלוש, זה תשע ברכות. וצריך להגיד עוד ברכה, שזה ברכת קדושת היום, כן? הרי זה שלוש נוסף לשבע. כל שבת וחג יש לנו שבע, אנחנו מוסיפים מחויות וזיכרונות ושופרות, שבע ועוד שלוש, סך הכל. ודאי שצריך להיות תשע ולא עשר. המוסתנאים ידעו שיש תשע ברכות. כל עניינות של ראש השנה זה, 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 זה כך. שלוש של שלוש שלוש, נכון? יש שלוש קולות, כפול שלוש, כמה סך הכל? עשר. עשר. ואז את העשר עושים הלכות זכות אותו, עושים שלושים. ונגידו לעשות שלוש שלנו את השלושים הזה. כמה סך הכל? מאה קולות. ככה זה גם בפסוקים. מלכויות לזכות זו שפרות. עשר מהתורה, עשר מהנביאים, כל אחד שלוש, אחד שלוש מהתורה, שלוש מהנביאים, שלוש מהכתובים, לא, שלוש מתהילים, שלוש מהנביאים. סך הכל כמה? עשר. שלוש כפול שלוש, זה שם עשר. ככה זה בראש השנה. אז פה, השלוש, שלוש, שלוש ואחד, ודאי להם שהעשר הזה הוא תשע ברכות. אלא שאלה, מה מאחדים? וזה מחלוקת גדולה בין רבי יוחנן בן נורי לבין רבי עקיבא, עם קדושת עם קדושת היום, עם קדושת סליחה, עם מלכויות עם קדושת היום, או מלכויות עם קדושת השם. עם מלכויות עם קדושת השם, או מלכויות עם קדושת היום.
ואז איפה קדושת היום
לא, בכל מקרה לא, 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 לא. יש שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות ושלוש אחרונות. השאלה אם מלכויות עם קדושת
היום.
היום, עם קדושת השם, זה השלישית, okay. ואז אתה אומר קדושת היום בפני עצמה. ואז מה החתימה של רבי יוחנן בן נורי? החתימה הרגילה ברוך את השם, האל הקדוש. אז איך הוא חותם ביחד עם מלכויות?
המלך
הקדוש. וזה רבי יוחנן בן נורי. רבי עקיבא מאחד את קדושת היום, מה זה קדושת היום? מקדש ישראל והזמנים. הוא מאחד את זה עם מלכויות. אז מה, איך הוא חותם? ברוך השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל והזמנים. אז מה אנחנו עושים כמובן? את שניהם. האמת היא שאנחנו פוסקים כרבי עקיבא, אבל תפילותיו, יותר מזה. אנחנו בקדושת היום, בראש השנה, וביום כיפור. אנחנו אומרים, אתה קדוש, שלך קדוש, וקדושים יכולים לך סלע, כי אני אומר, גדול, הקדוש, אתה? לא אומרים בורות השם, ואז לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום קדוש, ובכן, התקדש, שמך. הוא אומר, לא, חלקו, כל המלכויות, אנחנו אומרים בעצם מלכויות, גם נוסח רבי יוחנן בן נורי. לא חשוב, עושה לו עוד השיעור עכשיו. מה השיעור עכשיו? שאלה גדולה, איך לברך עם מלכויות ביחד עם קדושת היום, מלכויות ביחד עם קדושת השם. אגב, לא היה נוסח קבוע, זה היה חזן, היה צריך לדעת איך לצרף. נוסח קבוע שלנו קורא לזה הגמרת תקיעת הדבי רב. כנראה זה מדור ראשון של המוראים. ביהודה, לא נהגו, ביהודה נהגו כרבי עקיבא, בגליל כרבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי בעצמו היה גלילי. הוא היה מבית שערים. אני אזכיר אותו בשיעור הבא. אולי לא. ביהודה נהגו כרבי עקיבא, בגליל כרבי יוחנן בן נורי. עבר ועשה ביהודה כגליל, וגליל כיהודה, יצא. וכשקידשו את השנה באושה, ביום הראשון, הכוונה ליום הראשון של ראש השנה, התכנסו בראש השנה באושה, הסנהדרין, כן? ביום הראשון עבר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, ואמר כדברי רבי יוחנן בן נורי. אמר רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון גמליאל גולה מיבנה, אגב, בכמה שנים אחר כך, גולה גם הוא מיבנה לאושה, ויושב כנשיא באושה. אמר רבן שמעון גמליאל, לא היינו נוהגים כן ביבנה. אני רואה פה איזה זקנים כאלה מצקצקים בלשונם בבית כנסת. אך, איך הוא פה באושה? נו, אז מה התשובה? לא, כי הוא באושה, זה מנהג הגליל. אבל בכל אופן רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא, אנחנו פה בסנהדרין, אנחנו לא עושים פה כמו, אני שומע בעיניי זקני יבנה, שאומרים, לא היינו נוהגים כאן ביבנה. ביום השני אמר רבי חנינא בו של רבי יוסי הגלילי, ואמר, אמר, כוונה, אמר את התפילה, הוא היה חזן, ואמר כדברי רבי עקיבא, הוא חתם ביחד הזה, אמר רשב"ג, כך היינו נוהגים ביבנה. בוא, עשה לו נחת. נוסח אחיד, כן, עושים יום ראשון כמנהג הגליל, ויום שני כמנהג יהודה, ואומר, לא, לא שהתכוונו, אלא היה חזן, היה חזן, באושה, יש תסיסה של מגיעים, מגיעים חכמי הדרום, עושים כמנהג הגליל, אז לא היינו עושים כאן ביבנה, עושים כמנהג יהודה, ככה היינו עושים ביבנה. אין יותר יהודה, כן? הסנדרין, מה זה יותר יהודה? אי אפשר להגיד את זה. אבל אין יותר, התורה כבר, אנחנו כל הזמן, תורה ביהודה ולא בבבל. פה יהודה מול הגליל. מעכשיו כל מקומות הסנדרין יהיו ערים בדרום, ויהיה אלטרנטיבה, יהיה משנת בר כפרה, אולי נדבר עליו, שנדבר על רבי, שיושב לו תנא בדרום ועורך משנה אלטרנטיבית. יהיה מעט תורה בדרום, אבל יבנה לא תקום עוד, והסנהדרין, זה נשמע כאילו הסנהדרין יחסית כמו מקום השכינה, כן? עשר מסעות נשא שכינה, כנגדם גלתה סנהדרין. הסנהדרין היא השכינה, תהיה מעכשיו בגליל. וכשעכשיו אנחנו מדבר על התנאים החשובים, ברובם הם יהיו בגליל, בתי המדרח החשובים, חוץ מכמה יוצאי דופן, זה לא בית מדרש במובן הבבלי. בית מדרש, הכוונה, יושב תנה, ואצלו לומדים. בארץ ישראל, מה קורה כשהתנה מת? מה עושים תלמידים? מי שתלמיד מספיק חכם וזקן, מקים מי שלא, ומי שלא. מחפש תנה אחר לעבור, ללמוד אצלו. מה קורה בבבל כשראש הישיבה מת?
יש
ישיבה חדש. יש ישיבה חדש. הישיבה יותר חזקה מהאנשים. בבבל אני מדבר על ישיבות, ובארץ ישראל בתקופה הזאת אנחנו מדבר על בתי מדרש. שהבית מדרש מבוסס על התנה. אבל עכשיו יש לנו שמד. ויהודה חריבה. ואז אנחנו גולים. ועכשיו יקומו לנו בתי מדרש חדשים, רובם בגליל החשובים שלהם, אני מעז להגיד, בגליל. כן, לא עוד שרינו לוד ובני ברק וכמובן יבנה. זהו, עד כאן על אושה כאמור. החל מהשיעור הבא אנחנו נדבר על דור התלמידים, ארבעה שיעורים אני חושב, או חוד שאתם תהיו פה. כל שיעור יודגש לתנה אחר, כי יש להם ניואנסינים בתורתם מאוד, למרות שכולם באים פחות או יותר מאותו בית מדרש, ההבדלים בתורתם מאוד חשובים. עד כאן, אלא טוב.